הסיפור שלי מרגש ומטלטל, ואם יהיה עם מישהו מהשומעים שיקחו את התובנות הרבות שיש בו, ואז מרפא לנפשי. מה שדחף אותי לספר את סיפורי, הוא סיפור שסופר על ידך לפני כמה שבועות, אודות אדם שבילדותו נחשד בגניבה, ולחשד הזה הייתה השפעה שלילית כל חייו. אז בבין הזמן לפני 3 שנים, חזרתי מהתפילה, ראיתי שהאישה והילדים ערים, מצרך נדיר בבין הזמנים. אמרתי להם, היות וכולכם ערים, יוצאים לטיול. לאן, הם שאלו? טיול לא מתוכנן שווה יותר מאשר טיול מתוכנן, עניתי. תוך שעה כולם מוכנים ליציאה, עם אוכל, פקלח, כאן היה תורי לשאול את עצמי, לאן מארבעת הרוחות אני לוקח אותם. וכאן אשתי מצילה אותי, כמו תמיד, ואומרת, ניסה לגבעת וושינגטון. אני אומר לה, בעדינות, גבעת וושינגטון זה, לא, זה מלון נופש, לא אתר טיולים. אשתי אומרת, דבר ראשון אלך לבקר את האלמנה למד, שחודש לפני כן, שהוא לפני 3 שנים, נפטר בעלה והשאיר אותה עם 6 יתומים קטנים, ולאחר מכן נראה לאן ממשיכים מכאן. אני באמת נזכר שבשיבה הגיע לנחם יהודי יקר בשם בנימין קובלסקי, הבעלים של גבעת וושינגטון, אמר להם שבבין הזמן אם הוא מזמין אותם לנופש חינם. אז אשתי אמרה, האזור הוא במילא אזור טיולים, אנחנו נתחיל משם, והם צריכים את העידות שלנו. לא העליתי על דעתי שהנסיעה לגבעת וושינגטון תהיה בעצמה טיול, אבל לא סתם טיול. טיול במנהרת זמן, 42 שנה אחורה, אל העבר, אל ילדותי, אל תוך עצמי. הגענו לגבעת וושינגטון, פתחנו בביקור אצל אלמנה ויתומים שסמכו מאוד לקראתנו, ולאחר מכן עשינו את הדרך לכיוון היציאה. בעודנו מהלכים בין המדשאות הענקיות, פתאום אני נעצר באחת. מבית ימינה, מבית שמאלה, לא רואה כלום. אני הולך עוד כמה צעדים, ושוב אני עצר. מסתכל לכאן ולכאן. הילדים שלי ביטו במבט מוזר, הם לא הבינו מדוע אני נעצר בכזאת דרמטיות, כאילו מישהו קורא לי. מסתבר שבאמת מישהו קרא לי. חודשי! הקריאה הגיעה מכיוון של זוג זקנים שישבו על המדשאות. הזקן קרא לי בשם אחד ומיוחד, שאיש לא קרא לי כך מאז ימי הילדות. שמי הוא חיים שלום, חיים שולם. בילדותי קראו לי בשם חיבה או כינוי חודשי. השם הזה והעגה האנגלו-סקסית שבה הוא נהגה, זרקו אותי 42 שנים אחורה. נולדתי בניו יורק, שם עברו עליי ימי ילדותי, אז הכן הזה היה לא אחר מאשר מלמד שלי בתת. יום אחד הוא לימד אותנו גמור וניקל במילים שלחו מטעם, כשהפירוש הוא שלחו מארץ ישראל לבבל. אחד הילדים שאל את המלמד באיזו דרך שלחו את את השאלה הזו, האם באמצעות יונר דואר, או האם על ידי שליח. המלמד אמר שהוא צריך לברך זאת, הוא הציע למקום מספר דרכים, ואז הוא הפתיע אותנו וסיפר שבילדותו נהג לאסוף בולים, ועד היום הוא עושה ויש לו קלסר שלם מאות בולים, ובהם בולים נדירים ויקרים. חשוב לי לציין כאן במאמר מוסגר שבימים אלו הללו, איסוף בולים היה תחביב נחפוץ בקרב ילדים ובני נוער ומבוגרים. פשוט תורידו 99% מהמשחקים שקיימים היום, ותבינו מדוע היה זמן לאיסוף בולים. עוד משהו שחשוב לדעת, אז עוד יותר מהיום היה גם מסחר בבולים, והיו כאלה שהיו שווים מאות אלפי דולרים. בניגוד לעובדה שבימינו איסוף בולים איבד מזוהרו, דווקא המחירים שבימינו נסקו לגבהים לא הגיוניים, כדי לתת מושג, לפני 5 שנים נבקר בול בשם גויאנה הבריטית ב-9.5 מיליון דולר. הבול שרקו הנקוב סנט אחד, הונפק במושבה הבריטית בשנת 1856, הוא היחיד ששרד מהדפסה המקומית, זה הבול שנמכר במחיר הגבוה ביותר עד היום. הוא נמצא על קבוצה מיוחסת של בולים נדירים כמו בול מאוריציוס משנת 1847, שנמכר ב-5,750,000, או בול שוודי שלוש סקילין שהודפס בטעות בצהוב, שווה כמעט 3 מיליון דולר. הבול האמריקני הג'ני האפור משנת 1918, שמופיעה בו תמונת מטוס הפוכה, רק 400 אלף דולר. ובכן, המלמד שלנו, שוב, לפני 42 שנה, היה אספן בולים, ובכך לא היה חידוש, כי רבים אספו בולים. אבל לא חלמנו איזה אוסף יש לו. למחרת הוא מביא את הקלסר שלו, ביקש מאיתנו לגשת לשולחן המלמד בקבוצות של שלישייה שלישייה, ובדחילו ברחימו נתן לנו לראות בזכוכית מגדלת את הבולים העתיקים. האמת? היינו בהלם. בניגוד לילדים של היום שחלקם אפילו לא יודעים מה זה בולים, ורובם לא יודעים מה זה איסוף בולים, בימים ההם לא היה זעתות שלא הכיר את התחביב הזה. והרוב גם בינינו אספו פה ושם, חלקם נשרו בדרך, חלקם המשיכו. היו בולים פשוטים והיו נדירים, אבל הבולים של המלמד היו גם נדירים וגם יקרים, לא ברמות שאמרתי מקודם. זה היה בשבילנו כמו להיכנס לחדר האוצרות של המלך ולטבוע בהררי שרשאות ויהלומים. האלבום שלו היה מסודר על פי נדירות ועל פי השווי, וזו הייתה חוויה עצומה בשבילנו, ועדיין לא ידעתי שבשבילי זאת תהיה חוויה משמעותית הרבה יותר. יומיים לאחר מכן מגיע מלמד על הבוקר כולו נסער. תקשיבו ילדים, תקיעה אחת שלמה מתוך הקלסר נעלמה, ואני רוצה לדעת מי לקח אותה. היינו בהלם. גם אם היה אומר שנעלם לו בול אחד, היינו מזועזעים. תקיעה שלמה? זה היה בערך 100 בולים מתוך 1,000 שהיו לו. המלמד אמר שהוא לא יירגע ולא ישקוט עד שימצא את התקיעה. הבטנו על זה על זה. נרגשנו חשודים, וכל אחד מאיתנו שאל את עצמו, מי הילד שעז לגנוב תקיעה של בולים? ומדובר היה בבולים נדירים, אם כי לא הנדירים ביותר בגלסר. בהפסקה ניגש אל המלמד ילד אחד ולחש לאוזנו שלאחר השיעור שבמהלכו הראה לנו המלמד את הבולים, הוא ראה את חודשי, לא אני, חיים שולם, בהפסקה בכיתה. הוא אמנם לא ראה שלקחתי את התיקייה מהקלסר, רק רצה להעיד שראה אותי לבד בהפסקה. המלמד עשה חשבון אחד ועוד אחד, והגיע למסקנה שהוא פגע בול, תרתי משמע. ואני הגנב. הוא הכריז לפני כולם כי עליי לחזוב את הכיתה וללכת הביתה, והוסיף שנוכל לחזור רק עם התיקייה של הבולים שגנבתי. הלכתי לאט לאט לכיוון הדלת, פתחתי אותה, יצאתי החוצה, ולפני שסגרתי, הצצתי שוב ואמרתי את המשפט הבא: אם אתה זורק ילד בלי סיבה, אסור לך להיות מלמד. וסגרתי. הלכתי הביתה הלוך ובחור עם חששות גדולים כיצד ההורים שלי יגיבו. אז עדיין לא ידעתי כמה הרבה הייתי תלוי בתגובה שלהם. כשהגעתי סיפרתי להוריי שהמלמד זרק אותי מהחדר כי החליט שאני גנבתי לו חלק מאוסף הבולים. הדברים רק יצאו מפי ואבא שלי פשוט התגלגל מצחוק. הוא קרא לביאים ואמר, תשמעי איזו בדיחה, סיפר חודשי. המלמד זרק אותו מהתת. ולמה זה מצחיק, התעניינה אימי? כי המלמד חושב שהוא זה שירה בקנדי, אמר אבי, וכולו מתפתל מצחוק. רק אמריקני יבין את המשמעות של המשפט, מי ירה בקנדי. שנת 63, נורא הנשיא קנדי, כולם ידעו שלי אוסוולד ירה בו, אך לפחות חצי מהאמריקנים מאמינים עד היום שקנדי נרצח לידי גורמים אמריקנים. ולי אוסוול שנורא יומיים לאחר מכן על ידי ג'ק רובי שנורא אפו ומת, היו רק כיסוי לרוצחים האמיתיים. את מבינה, התפתל אבי מצחוק? כעת אנחנו יודעים מי ירה בקנדי, זה חודשי שלנו, וכולנו התגגלנו מצחוק. למחרת אבא שלי רצה להחזיר אותי לתת ולא הסכמתי ללכת. אמרתי לו, כולם חושבים שאני הגנב ואני מתבייש ולא מסכים. אז מה אתה רוצה לעשות, שאל אבא? אני רוצה לעבור תת, אמרתי. באותו מעמד היה יהודי שהגיע לפגישה עם אבא. להפתעתי, אבא אומר לו, שמעת את הבדיחה? המלמד של הבן שלי מצא מי ירה בקנדי. מה אתה אומר? אמר האורח, שחוץ מלהיות אזרח אמריקני היה גם ממוצא יקי. זה חודשי, הבן שלנו חיים שלמה, חיים שולם, הוא ירה בקנדי, אמר אבא והתפתל מצחוק. האמת שהיקל לא כל כך הבין מה מצחיק בכך שאני יריתי בקנדי. גם אני לא כל כך הבנתי מדוע אבא מדבר על קנדי שהסיפור בכלל על בולים. רק לימים הבנתי למה. וזה אחד מתובנות הסיפור, אבל בל נקדים את המאוחר. להפתעתי, אבא שלי הסכים להעביר אותי תת. זה דווקא לא איתים לו. להסכים ככה, בכל כך מהר. שנים לאחר מכן יתברר שאמר לי, אמי, אני מבין שהמחנך פעל מתוך לחץ על אובדן הבולים שלו. אבל מורה שאוסף הבולים שלו חשוב לו יותר מהצדק וברור האמת, ומנפשו הרגישה של התלמיד שלו, לא צריך להיות מלמד, ובטח לא של הילד שלי. עברתי תת, עשיתי שם חיל, ושלוש שנים לאחר מכן עשינו עלייה לארץ. למדתי בשיבת מיר, המעתירה. התחתנתי, נולדו לי ילדים, שאת חלקם חינתנתי, ומהם נולדו לי גם נכדים. ואת המשך הסיפור, לא ידעתי, כל השנים. ודווקא כאן, בגבעת וושינגטון, אליה הגעתי לגמרי במקרה. ואין מקרה בעולם. אני מגלה את המלמד ההוא, קשיש בן 88 ורעייתו. אין לי מושג איך הוא מזהה אותי למוד זקני הלבן. האמת שהוא לא יחיד שמזהה אותי. ועוד קורא לי בשם החיבה חודשי. אני מחפש אותך 42 שנה, הוא אומר. בגלל שם המשפחה הנפוץ שלך לא הצלחתי למצוא אותך כל השנים. זה היה כמו מחט בערימת שחת. רציתי לומר לו כמו תיקייה של בולים, אבל שתקתי. תרשה לי לספר לך את המשך הסיפור, הוא אומר לי. קודם כל תבקש ממנו סליחה, אמרה אשתו. את צודקת, אני כל כך הרבה שנים מחפש אותך, וכשזה מגיע אני שוכח לעשות את הדבר שלי שמו חיפשתיך. קודם כל אני מבקש ממך סליחה ומחילה על שחשדתי בך, ומכיוון שילדי הכיתה לא כאן, אני מבקש לפני אשתך וילדיך. וכעת, אספר לך מה קרה לאחר מכן. אתה עזבת את התת, ולי זה היה ברור שזו הוכחה להשמתך. הורים, עורך לא רצו שום קשר עם התת, ואני ראיתי בזה עוד וסימן שמחפים עליך. וכך עברו להם שלוש שנים. ערב שבת אחד דופק אצלי בדלת ילד בשם סרולי. הוא מספר לי שזו שבת בר המצווה שלו, ומכיוון שהוא מתחייב במצוות, הוא רוצה להסיר מעל עצמו אבון גדול שהוא עשה. הוא מוסר לי שקית ובתוכה התיקייה של הבולים, הנדירים שנלמו לי, ואומר, סליחה המלמד, זה אני לקחתי את התקיעה הזו, לא חודשי. הייתי בהלם. לא ידעתי מה לומר, והוא המשיך. המלמד, אני לא רציתי לגנוב ממך. רציתי רק לראות את הבולים בעיון גדול יותר, אז שמתי אצלי בילקוט ובבית נהניתי מהם. ולאחר יומיים באתי עם התקיעה והחלטתי לחכות להפסקה כדי לשים לך את זה בתיק. אבל אז נכנסת ברוח שערה וצעקת מי גנב לי את הבולים. אני לחצתי ולא הודיתי, ובהפסקה הבאה ילד אחר סיפר שראה את חודשי בכיתה בהפסקה, מה שאולי היה נכון. וכשראיתי מה עשית לחודשי, עוד יותר פחדתי, והחלטתי להחביא את זה בבית, שגם ההורים שלי לא יראו את זה. כעת אני לפני בר מצווה, והתבגרתי והתרצנתי, והעניין הזה יושב על ליבי, כך סרולי מספר, והחלטתי שבגיל 13 הוא הגיל הנכון ביותר להשיב את הגזלה ולהיכנס לגיל המצוות נקי וטהור. מחלתי לו אחרי זאת, אמרתי, סרולי, יש משהו שעלינו לעשות אם אנחנו רוצים באמת להיות נקיים וטהורים, וזה לבקש סליחה מחודשי. אתה צודק, אמר סרולי, אני אעשה גם את זה. עשינו חשבון וגילינו שבישראל כבר שבת. החלטנו שבמוצש לברר איפה אתם נבקש סליחה. אבל ככל שניסינו, פשוט לא מצאנו. נעלמתם כאילו בלעה אתכם האדמה. פה לא היו לכם קרובים. התקשרנו אולי ל-100 אנשים בשם הזה, לא הצלחנו למצוא אתכם. ובהיעדר קרובים, כאן, פשוט לא הצלחנו למצוא אתכם. והימים לא היו הימים האלה, אלא ימים ללא טלפונים. שיחת חוץ זה היה משהו שאנשים לא היה להם, וטלפון לא כולם היה. היה שווה לי להגיע לארץ ישראל בפעם האחרונה, בחיי לדעתי, ולכאן, לגבעת וושינגטון, כדי למצוא אותך ולומר לך סליחה, ותרשה לי להתקשר לסרולי, כי כל השנים גם הוא רוצה לעשות זאת. המלמד הזקן החל לבכות, וגם אני ואשתי וילדיי בכינו חרש. הזקן ניסה להמשיך את סיפורו, אך לא יכול להמשיך לדבר, ואז אשתו אומרת, אני אמשיך את הסיפור. כל אותה שבת, מאז שסולי עזב, בא להסתובב הלוך וחזור, ללא מנוחה, ומלמל ספק לעצמו, ספק לי. זה אומר שחודשי צדק, שאסור לי להיות מנעמד בתת. באותו שבת הוא אפילו לא הלך לבית הכנסת, כאילו מחלה נפלה עליו. הוא פשוט הסתובב בטירוף ואמר, אסור לי להיות מלמד בתת. ומיד במוצא שהוא התקשר למנהל, והודיע שהוא מתפטר מבית הספר. ומאז הוסיפה אישה לספר, עברו 42 שנים, בעלי הפך להיות אברך, חיינו בדוחק, הפסדנו את המשכורת של התת. כשהיה ממש חסר, בעלי היה הולך לתיקיית הבולים ומוכר בול בכמה אלפי דולרים, שנתנו לנו כסף לחיות. אתה יודע כמה נשאר מהתיקייה הזאת? רק 20 בולים. הנדירים ביותר. והאם הוא עדיין לא עז להגיע? אנחנו צריכים אותם בשביל הזקנות של... בשביל הימים האחרונים שלנו. היינו בהלם מהסיפור. הזקן שחדל לבכות, אמר לפתע, תחכו בבקשה, אני חייב לחפש את סולי. הוא הוציא את הנייד וחיל לעשות טלפונים. ואז אמר, אשתו אומרת שהוא יתעורר עוד 10 דקות, ואז אוכל לדבר איתו. 10 דקות חלפו, והטלפון מצלצל. חודשי, אני שומע קול חזק. 42 שנה אני מחפש אותך. לבקש לך סליחה, כמה ריבסתי אותך. הוא דיבר באנגלית. הסברתי לו שכשגענו לארץ לא היה לנו אפילו מכשיר טלפון. היה לנו כמה שנים קשות עד שהסתדרנו. וזו כנראה הסיבה שלא הצליחו לעלות לקבותינו. סרולי היה נרגש. אני לא מאמין שמצאתי אותך. אני מגיע לארץ בשבוע הבא ביום חמישי. אני חייב לפגוש אותך ואת המלמד. איפה הם מתחסן? הוא שואל. בגבעת וושינגטון אמרתי והוספתי, אתה תטוס 12 שעות מניו יורק ותנחת בוושינגטון. שנינו צחקנו. בסדר גמור. לא יהיה אכפת לך לבוא לכאן שוב? ממש לא, אמרתי. אני מצפה לזה. ניתקתי את הטלפון ואמרתי לזקן שאנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא למפגש עם סרולי. אבל אנחנו עוזבים כאן ביום שלישי, אמר מלמד. במקרה היה שם מנהל המקום רבי ינקב מילר, ששמע את הסיפור ממש, ואמר מיני ובי, אני נותן לכם יומיים חינם על חשבוננו, בתנאי אחד, שאתם נותנים לי להיות במפגש הזה. עשינו דיל. אחר כך בא גם הרבי נוניום קוזלסקי ממנהלי המקום, וגם הוא אמר, אז גם איתו עשינו דיל. שבוע לאחר מכן, התקיים המפגש עם סרולי. מסתבר שבמהלך השנים הוא הפך לעורך דין כלכלי עשיר בקנה מידה אמריקני. אגב, הוא לא הסכים לעסוק בתחום הפלילי, ועדיף את תחום העסקים, ובזה עשה חיל גדול. מסתבר שסרולי ידע את המחצית הראשונה של הסיפור, עד לרגע בו השיב את הגזלה, וקצת אחרי שחיפשו אחריי. מה שהוא לא ידע, שהמלמד עזב את המשרה בסוף השנה ואיבד את הפרנסה. איזה פספוס, הוא אמר. חשבתי שאני צדיק גדול, החזרתי את הבולים, ביג דיל. לא חלמתי שגרמתי למלמד להפסיד את הפרנסה. זה לא אתה גרמת, אמר המלמד, זה אני. התקרית הזו גרמה לי להבין שאני לא ראוי. אני לא חושב כך, אמרתי. נותר לאדם לטעות, הוספתי. ממה התפרנסת? כל השנים שואל סרולי. אתה לא תאמין, אמרתי, עניתי במקומו, ומחר בול אחר בול, וככה חי מהיד לפה. מחרת את הכל? אומר סרולי. לא, אומר המלמד. אני הלכתי לאט לאט. רק בשנים האחרונות הגעתי לתקיעה של הבולים שאתה השאלת לשלוש שנים. זה היו הבולים הכמעט הכי יקרים, ועדיין נותרו לי הבולים הכי יקרים בשביל לחיות. כשאנחנו נהיה בארצות הברית, אני אוכל לראות אותם? שואל סרולי. למה בארצות הברית? אומרת הזקנה. הוא לוקח אותם איתו, זה בחדר שלנו. אז הזקן קם והחילה ללכת לאט אל חדרו. בינתיים אני וסרולי שוחחנו בנעימות על אמריקה של פעם, על אמריקה של היום, על המשפחה שלי ועל שלו. אז הזקן חזר עם הקלסר. הוציא את התקיעה האחרונה שנשארה לו. כמה שווים הבולים האלה? שואל סרולי. אין לי מושג, אומר הזקן, אולי 100,000 דולר? זה הספיק לי לשנתיים. היום לא פשוט למכור בולים, יש פחות פחות אספנים. אני לא חושב ככה, אמר סרולי, האוסף הזה שווה הרבה יותר. תודה על העידוד, אומר הזקן, אבל אני בעניין, לא אתה. תכף תראה שגם אני בעניין, אמר סרולי. יש לך כאן 20 בולים, אני מוכן לקנות כל בול ב-25,000 דולר. זה יהיה אכפת לך למכור לי כל חודש או כמה חודשים בול אחד? אכפת לי? 25,000 לחודש זה להיות מיליונר, אומר הזקן. אז תהיה מיליונר, אמר סרולי. מגיע לך הפיצוי הזה ממני. הזקן והזקנה החלו לבכות. מבחינתם זה היה כמו לזכות בפייס. סרולי רשם צ'ק של 25,000 דולר, הוא ביקש מהמלמד לתת לו איזה בול שירצה. המלמד שלף אחד הבולים, אך סרולי התחרט. אז אנחנו נפגש בארצות הברית, אני יכול לאבד את זה. שם אתה תביא לי את הבול, אבל בינתיים קח את הצ'ק. השלב עוד 3,000 דולר. זה בשביל הנסיעה חזור. לאחר מכן הוא רשם צ'ק נוסף על סכום גבוה, הוא מסר לי. זה פיצוי על חשד השווא שהוטל עליך, ועל השנים הנוראות שעברת שההורים שלך כל הזמן חושבים שאתה גנב. אז אני מתחיל לבכות, וכולם מסתכלים עליי בתדמה. אני בוכה. אני מצליח לומר האמת שלא סבלתי בכלל. עכשיו אני מבין איזה הורים מיוחדים היו לי. אבא שלי צחק מזה. הוא אמר, אתה ירית בקנדי, שום דבר לא, רע לא יצא לי מזה. המשכתי לבכות בכי של התרגשות. לא יכלתי להפסיקו. החזרתי לו את הצ'ק. אין סבל, אין פיצוי, אמרתי. נפעלנו בידידות, שמחתי שהכל נגמר בצורה טובה. ויום לאחר שחזרנו מהמפגש בגבעת וושינגטון, הלכתי לאבי הזקן ושאלתי אותו מה שלא שאלתי תמיד. אבא, למה לא הנשת אותי או כעסת אליי כשסיפרתי לך שאיפו אותי בגלל שגנבתי? אבא שלי אמר, אני לא זוכר דבר כזה. צצתי בו, נו באמת, אתה לא זוכר שזרקו אותי מהתד? בטח שאני זוכר, אבל זה בגלל שירית בקנדי, אמר והתחיל לצחוק. לאחר מכן אמר, חודשי היקר שלי. אם אפילו הייתי מברר אצלך, אם זה נכון או לא, היה נקלט בתת ההכרה שלך שיש לי ספק שאני בכלל מעלה על דעתי שאתה גנבת. לכן עשיתי את הצחוק הזה שלא יהיה לך אפילו צד כזה שאתה גנב, כי ילד שיש לו צד כזה, יש לו גם צד שהוא יגנוב. ואני נפלתי על צווארו ונשקתי אותו ובכיתי. אמרתי לו, אבא, תודה על האמון שלך. כעת אני מבין את הילדות שלי. איך היא התעצבה אחרת בזכותך. כעת אני מבין ילדות של אחרים שלא. את המסר הזה אני רוצה להעביר לכל שומע הסיפור. תנו אמון בילדים שלכם. האמינו בהם והם יהיו אמינים בחזרה. אתם תקבעו את סיפור חייהם. כפי שאבי קבע את שלי וכפי שהאבא בסיפור הקודם שלך קבע את גורל בנו. אני רק רוצה לסיים את הסיפור באנקדוטה הבאה. מדי כמה חודשים, בשלושת השנים האחרונות, אני מקבל מעטפה מחול, ובתוכה, עטוף בצורה מוקפדת, בול, מאוסף הבולים של המעמד. זו הדרך שסרולי לחפר על מסוגת הנאורים שלו. הוא משלם 25,000 דולר על בול ששווה אולי 5,000, ומעביר את הבול אליי. הפגיעה מהבול הפכה להיות בול פגיעה.